רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים חיים ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סימואל.
רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים חיים ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף orf.org.il או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף.
יחד לב ולב נפתח ונראה שבשמיים. יחד לב ולב נפתח בתקווה לאהבה.
אתם מאזינים לתוכנית להדליק את האור בהגשת ורד מצפי.
לא 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 לא
בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, רדיו סול, בתוכנית להדליק את האור. אני ורד מצפי, אתם מאזינים פה לרדיו סול, אני מתרגלת ומדריכה רוחנית התפתחותית, אני מורה ליוגה, ואני מתרגלת יוגה כבר הרבה שנים. ככה אני מלווה אנשים בדרך היוגה, אני מלווה אנשים בדרך הרוח, ו... היום בתוכנית שלנו אנחנו נדבר על יוגה. האמת היא שהרבה מאוד אנשים, הרבה פעמים, זאת אומרת, יש ככה כל עץ רענה נפתח, זה דווקא דבר יפה, תחת כל עץ רענה נפתח סטודיו חדש ליוגה, ויש מורים חדשים ליוגה, ויש אין ספור מורים ליוגה, ואין ספור מתרגלים של יוגה, וכולם עושים יוגה על הים, ויוגה, אני מלמד יוגה בבית ספר, אתמול עשינו ככה בחצר, אז באו כל מיני ילדים מכל מיני כיתות, וכולם אמרו, וואו, וזה, אתם עושים יוגה, גם אנחנו רוצים. כולם יודעים מה זה יוגה, זה לא היה ככה תמיד. והיום אנחנו ככה נדבר על זה פה בשידור, אנחנו נדליק את האור בנושא הזה קצת של יוגה, כי הרבה אנשים ככה לפעמים לא ממש מבינים מה זה הדבר הזה, האם זה ספורט, האם זה יותר ככה לפתח את הגמישות שלי, לפתח את להעריך את השרירים שלי, אולי זה עבודה אירובית או אנאירובית, או בעצם זה מוריד במשקל, אני לא באמת יודעת. יש לי מושג, אבל אנשים הרבה פעמים שואלים אותי. אז היום אנחנו נדבר על זה. ואתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון שלנו, ל-0-6-7-7-36-36, לחלוק שאלות, לשאול דברים, לדבר, להוסיף הערות או הערות, אם לא הערות בעין, הערות באלף, אם לא בדיוק דייקתי, אז אתם מוזמנים להגיד. נשאיר הודעות במספר הוואטסאפ שלנו, 053-807-1213. כל השידור הזה מופיע באפליקציה של רדיו סול, מי שלהוריד אותה ממש מוזמן, באתר של רדיו סול, כמובן בפייסבוק של רדיו סול, וגם אצלי בפייסבוק של רק בגלל הרוח, קבוצה בפייסבוק שאתם מוזמנים להיכנס ולהצטרף אליה בכל מיני נושאים של רוח וגם בנושאים של יוגה, וגם את השידור שלנו אני תמיד משתפת שם, אז זה נמצא שם, ושם אתם יכולים לכתוב מתחת לשידור שאלות ודברים שאני אגיב עליהם גם בפעם הבאה. אנחנו נעשה כמה שיחות על יוגה, האמת שאפשר לדבר על יוגה כל הזמן. אני אזמין ככה עוד כל מיני מורים חשובים ליוגה ומעניינים שיש להם ככה משהו להגיד. האורך המוזיקלי שלנו היום הוא אבנר משה, ואנחנו אומרים לו תודה מראש, ואנחנו נעבור פה לשיר שאני מאוד מאוד אוהבת. יהיה טוב.
שכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן. ויהיה טוב, יהיה טוב, כן. לפעמים אני נשבע, אז הלילה איך שמח נשלימה ונחיה כמו אחים. ואז הוא אמר קדימה, רק תצאו מהשטחים.
בוקר טוב לכולם, ורד מצפי, בתוכנית להדליק את האור, פה ברדיו סול, ימי רביעי, והיום אנחנו פותחים סדרת שיחות על יוגה, ואמרתי שהמון אנשים מתרגלים יוגה, עושים יוגה, כן יודעים מה זה יוגה, לא יודעים מה זה יוגה, הרבה שאלות, הרבה מסביב לזה, הרבה אנשים חושבים שהם יודעים מה זה, אבל אז אני ככה באתי לעשות, להדליק את האור, כמו שאומרים, לעשות קצת סדר. אז קודם כל נתחיל מככה כמה עובדות. קודם כל, יוגה, כל אחד שקצת קרה, יודע שיוגה זה בעצם איחוד. המשמעות מסנסקריט, סנסקריט זה שפת הכתובים של היוגה, זה שפה מאוד עתיקה שכתבו בה בהודו, אבל היא לא דומה להודית של היום. וכתבו בה, היא נחשבת שפה שהיא שפה קדושה. יש כאלה שהם נמנעים מהביטוי קדוש, כי הם חושבים שזה מכניס דתיות לתוך הרוחניות, אנחנו נדבר על זה אולי בהזדמנות. אבל סנסקריט בכל מקרה נחשבת לשפה שהיא קדושה, כי נכתבו בה דברים שהם קדושים. מה זה דברים שהם קדושים? דברים שהם משני חיים. גם עברית נחשבת לשפה קדושה, האותיות בה קדושות, כי אפשר להפיק מהם דברים קדושים. אני חושבת שיש עוד הרבה שפות שיכולות לחשב קדושות. אני כרגע מתמקדת רק בשפות האלה. כמובן, בכל שפה שאפשר להרכיב כל מיני דברים קדושים, גם אפשר להרכיב כל מיני דברים שהם נוראיים. אז אנחנו בוחרים, וגם הכל ריק. כל אחד יכול לראות את המציאות בצורה שהוא רואה אותה. והשיר ששמתי פה יהיה טוב, ככה אני היום שוב קראתי על המלחמה שיש בין אוקראינה לרוסיה, אין אחד שלא יודע מה קורה, אני משערת. וככה היה כתוב שאנשים ברחו, וכל הזמן השאלה הזאת, אז איך הגעתם עכשיו לגבול ופתאום אתם לחוצים? הרי כבר שבועות מדברים על המלחמה הזאת. אבל ואז כזה, כל הזמן אומרים, כן, גם בשואה אנשים לא עשו שום דבר, ולא רצו, ולא ברחו, ונשארו עד שהיה מאוחר מדי. וגם עכשיו יש אנשים שנשארים, ותכף יהיה מאוחר מדי, והם לא יוכלו לצאת וכן הלאה. איך הגעתם למצב הזה? אז אני רק רוצה להגיד שאני ככה, אני משערת שהייתי באוקראינה, ודיברתי עם אנשים אוקראינים, ואני מכירה לא מעט אנשים אוקראינים, ו אוקראינה, קייב הייתה כמו תל אביב, שהייתה בשנה שעברה, בטילים, או כל שנה שיש לנו איזשהו מבצע, או שיפסיק, בוא נשכח מזה, אבל כרגע זה עדיין טרי. אז רק לפני, רק במאי, פחות מלפני פחות משנה, תל אביב הייתה מופצצת פה בטילים, אף אחד לא הלך, אף אחד לא ברח וכן הלאה, אנחנו ידענו שאנחנו נהיה מוגנים, ובסופו של דבר זה יעבור. גם אנשים לא ברוכים לרוב מסדרות ומהדרום, למרות שגם שם יש טילים, וגם קייב, מי זכר שיש מלחמה, שמאז מלחמת העולם השנייה, אף אחד לא הפציץ את קייב, החיים התנהלו כסדרם, יש שם בתי קפה ומסעדות, ועיר מאוד יפה ומטופחת וחמודה, ומי היה מאמין שבאמת יפלשו לשם כוחות, ובאמת הגיעו לשם, תגיע לשם אלימות. עכשיו, זה בעצם, אני לא סתם מספרת על זה, למרות שזה באמת מציק לי, אז ככה אני מרגישה שזה זה משהו שהוא מציק לי, מציק לי שיש מלחמה בעולם. מציק לי כל הדברים שמסביב לזה, אבל אני יודעת שחלק מה, חלק מהיוגה זה בעצם לראות איך כל הדברים, איך לנו יש אחריות על כל הדברים. עכשיו, יוגה, אנחנו תכף אני אבאר ואגיד את, את הפרטים היותר מדויקים ואת הזה, אבל יוגה היא ייחוד. וברגע שחלקים מופרדים בתוכי, אז זה בא תמיד לידי ביטוי בחוץ. וזה מה שקורה אצל כולנו. עכשיו, הכלל הראשון, בעצם בסנסקריט, אז יוגה זה יוג' ויוג' זה סוג של ריתמה כזאת, שככה מי שמכיר בעבר היה דרך לשים לרתום שני שברים ביחד, ככה שהם יוכלו ללכת ולא יוכלו לברוח כל אחד לכיוון שלו, וככה הם יוכלו לקצור או לזרוע או whatever הם היו צריכים לעשות, את כל העבודת, עבודות השדה. והדבר הזה נקרא יוג', והיוג' הזה בעצם רותם לנו כוחות, כדי שיפעלו יחד. אז בעצם אנחנו מדברים, מה זה בעצם איחוד? אנחנו מדברים על איחוד של החלקים הפנימיים שלי, להגיע למקום שהוא גבוה ומאוחד. עכשיו, בכל מיני תורות ומסורות, למשל בבודיזם או בדברים אחרים, הציעו כל מיני דברים להגיע למקום הזה המואר, למקום הזה הגבוה, למקום שאפשר להגיע ממנו להערה, או לנירוונה, או לשלווה אילאית, או לבליס, או יש הרבה שמות לדבר הזה, או לגעת בשכינה, או קוראים לזה בכל מיני שיטות, אבל הדרכים שהובילו זה, זה הרבה פעמים, לרוב, הם היו דרכים של תרגול, תרגול בקהילה, כמו תרגול של נתינה, ותרגול של להבין את האחריות שלי בעולם, ותרגול של שירות, וגם תרגול של, בסופו של דבר, התרגול הגבוה ביותר זה תרגול של מדיטציה, להגיע למקום שהוא, אני יכולה לראות את, את המחשבות שלי, לתת להם לחלוף, לא להזדהות איתם, וכל המושגים האלה אני עוד אדבר. אבל באמת היוגים הקדומים הגיעו לשעות על גבי שעות של מדיטציה, ו... רובנו, גם בעולם העתיק, שעכשיו אנחנו רואים את עצמנו מאוד מאוד עסוקים, למרות שלא ברור במה, כי רוב הדברים נעשים עבורנו, יש הרבה טכנולוגיה, ובעבר לא הייתה, אז אנשים פשוט היו צריכים ללכת לבאר, ולהביא את המים שלהם, זה לקח חצי יום, ואחר כך להכין את האוכל, ולסיים את האוכל, כל היום הם היו עסוקים רק בהישרדות הזאת, הם היו מאוד מאוד עסוקים, אז גם הם לא יכלו להתרכז במדיטציה, בדיוק כמונו, למשך הרבה זמן, וככה היוגה, התרגול של הפיזי של היוגה, שהוא נקרא אסנה, אסנה זה תנוחה, שהוא בסנסקריט, התרגול הזה נחשב לתרגול שהוא בעצם מדיטציה בתנועה. הוא מכין את הגוף שלנו לעבוד בצורה שהיא תהיה צורה הרמונית, כדי להגיע למקום הגבוה הזה של הערה. אז אנחנו נמשיך בעוד שיר ככה חמוד.
Oh,
בוקר טוב, חזרתם אליי ורד מצפי. אז אנחנו מדברים היום על יוגה, על מה זה בכלל יוגה, מאיפה זה בא, מה העקרונות, מה התיאוריה שמאחורי זה, האם זה מדעי, אם אפשר לתרגל בלי להיות גמישים, מה זה אסנה, מה זה תנוחה, איך יוגה קשורה לויסות רגשי, למה הנשימות, למה זה מציק, איך יוגה קשור למדיטציה, האם אפשר להיות מורה ליוגה בלי לתרגל יוגה, האם יוגה חייבת להיות רוחנית, מה היתרונות ביוגה, מה זה סנסקריט, מיליון דברים, ואנחנו נדבר על חלקם היום. אז התחלתי להגיד מקודם שיוגה זה בעצם, הפירוש של המילה הוא איחוד, ובעצם בסנסקריט, שזה שפת הכתובים של היוגה, יוגה זה סוג של ריתמה, עול במובן של, כמו שאמרתי מקודם, שני שברים שרותמים אותם למשהו אחד, שקוראים לזה ריתמה או עול, וקוראים לזה יוג' בסנסקריט, והדבר הזה בעצם, זאת בעצם המהות של היוגה. אז זה לא בעצם רק תרגול פיזי, אלא זה כולל המון המון דברים. יש פילוסופיה מאוד גדולה מאחורי היוגה. כיום במערב, לרוב השם יוגה מתייחס לשיטת אימון גופני עם אלמנטים מעטים ושוליים של רוחניות, אבל יוגה היא בעצם פילוסופיה רוחנית ודרך חיים, שכדאי לאמץ אותה, כי אם אנחנו רק עושים את התנוחות הפיזיות של היוגה, זה נחמד, אבל זה הרבה יותר מזה, זה כמו ככה שאנחנו, זה הרבה יותר מזה. אוקיי, יש גם באנגלית המילה יוק, שהיא גם, המילה לאול, היא גם מגיעה מהמילה הזאת, וזה בעצם מושג שמשמש בהשאלה לרתימה או של ייחוד האדם עם אלוהות או מהות רוחנית אחרת. במצב זה התודעה שלווה, ואנחנו פוגשים במישור הרוחני לפי היוגה, וחווים שלווה נצחית שנקראת בין היתר סמאדי. הסמאדי זה השלווה הגדולה, זה הסוג של נירוונה, סוג של הגעה להערה, יש כל מיני שלבים בתוך הסמאדי הזה, אבל היוגה היא בעצם שיטה להגיע לשם. זה בעצם מסע פיזי, מנטלי, רוחני, שזאת המטרה שלו. ובגלל שרוב האנשים מתקשים לעשות מדיטציה במשך הרבה מאוד זמן, כדי להגיע לרמה הזאת, שהיא רמה מאוד מאוד גבוהה, ולא פשוט להגיע אליה בכלל, לא הרבה הגיעו אליה הרבה אנשים, אבל באנשים שמסביבנו, אני לא יודעת אם יש הרבה אנשים שהגיעו לזה, הגיעו במהלך ההיסטוריה או ככה זה. בכל מקרה, אז האנשים האלה, כדי להגיע לשם, אנחנו רוצים לעשות מדיטציה הרבה שעות, כדי להבין שזה קשה, אז אנחנו הולכים לעשות משהו שנקרא מדיטציה בתנועה, שזה יוגה. עכשיו, היוגה בעצם מכילה בתוכה, קודם כל המושג הראשוני שאפשר לדבר עליו ביוגה, זה הפרנה. מה זה פרנה? זה בעצם מושג מפתח ביוגה. בעצם שמסביר מקפל בתוכו את למה בכלל היוגים בכלל תרגלו יוגה. אוקיי? אז פרנה זה שוב מילה בסנסקריט, סנסקריט שפת הכתובים של היוגה, בסנסקריט פרנה זה כוח החיים. והמילה הזאת בעצם נמצאת בכל מיני מסורות רוחניות, כמו למשל בדיקור הסיני, מי שמכיר, מדברים על צ'י. אז צ'י זה גם אנרגיית החיים, זה בעצם הפרנה, פשוט במילה אחרת, יש את זה ביפנית אומרים קי, בסינית אומרים, במסורת הסינית אומרים צ'י, ואצלנו במסורת האיורבדית, במסורת הסנסקריטית, במסורת היוגית, מדברים על פרנה. פרנה זה אנרגיה שמתרגמת גם כחומר, כמו כיסא נגיד, וזה כמו שהאור מניע את האטום, ככה גם הפרנה בעצם מניעה את כל ההתנהלות שיש לנו בגוף וכן הלאה. אטום בעצם, הפירוש של זה זה שחלקיק שאי אפשר לחצות אותו יותר, למרות שאנחנו יודעים שכבר גילו איך אפשר לחצות אותו יותר, וגם בעצם פרנה זה, הפירוש של זה זה החלקיק האנרגטי הקטן ביותר, אוקיי? פרה זה ראשון ונה זה החלקיק. כבר בזמנו, שזה לפני כמה אלפי שנים, דיברו היוגים על האסנס, על התמצית שכל דבר עשוי ממנו. גם כיסא וגם אני עשויים בעצם מאותה אנרגיה. אז יש לנו בעצם אנרגיה שמניעה אותנו. אתם יודעים שיש ככה, אנרגיה זה משהו אמורפי, וזה משהו שאף אחד לא רואה אותו, אבל גם בפיזיקה אנחנו מדברים על אנרגיה, ואנחנו יודעים שהיא מניעה את החומר. אז אנחנו יודעים שגם אנחנו מונעים מאנרגיה, גם אנחנו קמים בבוקר, ויש ימים שאנחנו ככה, ויש ימים שאנחנו אחרת, ואנחנו יודעים שיש דברים שאנחנו יכולים לעשות שיעזרו לנו להניע את האנרגיה שבתוכנו, ולהביא אותנו למקום יותר טוב, ויש ימים שאנחנו יותר מתקשים לעשות את זה, דברים תקועים לנו, דברים לא מסתדרים לנו, ואנחנו ככה יותר חסומים. אז בעצם כשאני מדברת על אנרגיה בתוך החומר, האנרגיה שם יותר דחוסה, וכשאני מדברת על אנרגיה בדברים שהם חיים, ביצורים חיים, כמו בני אדם או בעלי חיים, אז אנחנו יודעים שיש פחות הדחיסות היא פחות, זה לא שיש פחות אנרגיה, יש אותה אנרגיה, אבל זה דחיסות, הדחיסות היא יותר, היא פחות דחוסה. אז בעצם אנחנו מדברים על, כמו שיש לנו מים, שהם אותו דבר כמו קרח, שהם אותו דבר כמו עדים, כמו עננים, בעצם הכל זה אותם מולקולות, אבל ברמות דחיסות שונות הם בעצם מביאים לנו משהו אחר. כשהמים הם ברמת דחיסות מסוימת זה באמת מים, אפשר לשתות אותם, אפשר להתקלח איתם, אפשר להשתמש איתם לכל מיני דברים כאלה. כשהרמת דחיסות גדלה, אז בעצם זה הופך להיות איזשהו קרח או קרחון, אנחנו לא יכולים לעבור שם, אנחנו, זה קר מדי לתחושה שלנו, אולי זה לא קר לתחושות אחרות, וכשאנחנו מאדים את המים, הם הופכים להיות, שוב, עדים, הם הופכים להיות גז, ובעצם נותנים לנו משהו אחר, משהו אחר שאנחנו יכולים לעשות איתו שימוש, או לא יכולים לעשות איתו שימוש. אנחנו כבר לא יכולים לשתות עדים, אבל אנחנו כן יכולים לעשות עם איזה אינלציה, למשל, הנה, הקול שלי הוא ככה, 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 היה טוב לעשות ככה, לשאוף קצת עדים. יש לנו עננים, העננים מורידים לנו גשם. איך הם מורידים גשם? בעצם זה המים, זה הענן, פשוט ככה המים, העדים שבתוך הענן מקבלים איזושהי דחיסות אחרת והופכים להיות מים, שהמים כבר נוזלים, הם לא יכולים לעמוד ולהיות למעלה בשמיים. אז זה בעצם הכוח שיש לנו, כוח החיים שלנו בגוף. בעצם אנחנו נולדים עם פרנה, אבל אנחנו עוזבים את העולם כשהפרנה שלנו מסתיימת, היא לא באמת מתקלה, כי אנרגיה, יש חוק שימור האנרגיה, ואנרגיה אף פעם לא מתקלה, היא תמיד הופכת להיות כל מיני דברים אחרים, כמו שהסברתי מקודם על מים וקרח ועל עדים, אבל בעצם, אבל האנרגיה שלנו היא לא מתקלה, אבל עדיין היא הופכת, היא פוחתת ופוחתת בתוך הגוף שלנו. ואנחנו רואים את זה עם ההתבגרות, שאנחנו צעירים, יש לנו הרבה יותר כוח נקרא לזה, אנחנו יותר אנרגטיים, בא לנו לעשות יותר דברים, הגוף שלנו נענה לנו ליותר דברים, כל מיני דברים קורים אצלנו, סוערים אצלנו, הרגשות שלנו סוערים, הרצונות שלנו סוערים, אנחנו יוזמים דברים. ככל שעובר הזמן, אנחנו פחות ופחות יש לנו את האנרגיה, זה תהליך שהוא תהליך טבעי נקרא לו, למרות שבעצם כל היוגה וכל היוגים, כל התהליך, כל הרצון שלהם היה לנצח את הדבר הזה, ולהכניס תמיד פרנה, מספיק פרנה לגוף כדי לנצח את המקום הזה של הפרנה הולכת ומדלדלת, והופכת להיות פחות ופחות ופחות. אז כשיש פרנה בעוצמה בגוף, גם לא קר לנו. אתם יודעים שיש אנשים הרבה אנשים שיותר קר להם. יש להם פשוט פחות פרנה בגוף, אבל אפשר לעבוד על זה כמובן. הבעייתיות היום במערב שאנחנו פיזיים, ילדים מערבים גדלים לחשוב שזה מי שהם. פה הם מתחילים, פה הם מסתיימים. בתרבויות נוספות, אנשים גדלו על זה שהם לא רק גוף, למשל האינדיאנים. אז הם גדלים להיות אנשים שחושבים שמה שהם רואים זה מה שהם. אנרגיה במערב זה מושג שונה ממה שהיוגים בעצם דיברו עליו. אוקיי? במערב הם מבלבלים בין פרנה לבין אנרגיה פיזית. עכשיו, בפעילות פיזית מאומצת, האנרגיה הפיזית משתחררת מהשרירים ומהמערכת ההורמונלית. אבל בעצם הפרנה שלנו היא לא משהו שהוא מאשרים של המאשרים שלנו וכן הלאה, היא משהו שהוא הרבה יותר פנימי. אנחנו נעשה פה הפסקה קטנה, כדי שלי תהיה פרנה בקול שלי. מוזמנים לכתוב לי שאלות ואני עונה. בדיוק יוגה, בדיוק יוגה, לפעמים. לפעמים הים שקט ואין גלים, גם אתה, לפעמים. אני מאוד אוהבת את השיר הזה, כי גם אני חושבת שהוא מאוד, הוא מאוד משקף את, את מה שקורה אצלנו. אז דיברתי מקודם על פרנה, על כוח החיים, ודיברתי על ככה, על זה שאנחנו יותר מהגוף הזה שאנחנו נראים, יש לנו ככה, זה לא אמרתי, אבל זה אני אומרת עכשיו, יש לנו כמה גופים בתוכנו, וככה, אני רק רוצה להתרכז בעניין הזה של הפרנה, אנחנו עוד נמשיך ונסביר יותר טוב את הדברים האלה, ככה למי שירצה, אתם מוזמנים לשאול אותי שאלות ככה למטה, מתחת לשידור, בקבוצה רק בגלל הרוח, או בקבוצה של, או בדף של רדיו סול, ואני רוצה ככה לדבר על זה שדיברתי קודם על האסנה, שאסנה זה תנוחה, וזה מה שרוב במערב, זה מה שרובנו מכירים, לראות אנשים עושים כל מיני תנוחות יוגה, תנוחת הלוחם ותנוחת העורב ותנוחת הזו ותנוחה אחרת, וגם רוצים להגיע לכל מיני הישגים, לעשות את זה יותר יפה ויותר טוב ויותר נכון ויותר גמיש, וככה אנחנו מסתכלים על כל מיני בנות מאוד גמישות, גם בנים, כן, אבל בדרך כלל זה בנות, וזה נורא יפות כאלה, ועם הטייצים והכל, והן נראות ממש מעולה, ו... אנחנו אומרים, אוקיי, אז אני לא אגיע למקום הזה, אני כבר לא בגיל הזה, אני כבר לא בשייפ הזה, אני אף פעם לא הייתי בשייפ הזה, אני אף פעם לא הייתי כזאת גמישה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אבל אני אומרת שיוגה יש בה הרבה יותר מאשר התנוחות של היוגה, וגם את התנוחות של היוגה אף אחד לא בא ואמר שהן צריכות להיות באיזשהו פוסטר, אלא הרעיון הוא להיות איפה שאנחנו ולא במקום אחר. לא, ולאהוב את המקום שאנחנו נמצאים בו. אז יש לנו ככה, אמרתי שיש פילוסופיה שלמה ליוגה, זה לא שמישהו המציא כמה תנוחות ואמר לעשות אותם. והיה מישהו שנקרא פטנג'לי, מאסטר פטנג'לי, ובכתבים שלו, הוא כתב את היוגה סוטרה, ושהיוגה סוטרה זה מסביר שם הרבה מאוד מהפילוסופיה של היוגה. ובעולם היוגה, אמרתי, יש הרבה מעבר לתנוחות פיזיות, יש לנו ממש פילוסופיית חיים והנחיות להתנהגות אתית והרמונית יותר עם עצמנו ועם הסביבה, מהרעיון הזה שאנחנו לא חיים לבד, וכל מה שאנחנו רואים הוא בעצם שיקוף שלנו, ולכן הדרך שאנחנו נבחר לחשוב, לדבר, לנהוג בעצמנו ובאחרים, זה איך שזה ישפיע עלינו. וזה בגדול הדרך היוגה, אוקיי? אז בטקסט של היוגה, היוגה סוטרה של פטן שלי, כמו שאמרתי, מוצגות הימות. ימות זה סדרה של 5 עקרונות, ויש שם וערכים שהם מנחים, ואנחנו נתחיל לדבר עליהם, אוקיי? הראשון מביניהם זה ההימסה. ההימסה היא מנעות מאלימות, היא מנעות מלפגוע, היא מנעות מדיבור לא יאה. ובעצם במסורת הבודיסטית, שבעצם כל היוגה היא מלווה אותה, ומי שמתרגל יוגה לא צריך להיות לא בודיסט ולא להאמין בשום דבר, ובעצם זו דרך חיים. אבל מה שאני רוצה פה להקביל, יש משהו שנקרא ואוז, שזה הערכים, העקרונות המנחים לתרגול הבודיסטי, וזה משהו שמאוד מאוד דומה לעשרת הדיברות שלנו. וזה מתחיל, הראשון ביניהם, זה כמו שאצלנו יש לא תרצח, אז גם פה יש לא תרצח, וזה נקרא ההימסה. אז ההימסה זה להימנע גם מאלימות, זה לא לפגוע באחר, זה לא להקות, וגם לא לפגוע בדיבור. וגם יש לזה מעגלים קונצנטריים, לכן הרבה מאוד מהיוגים לא יאכלו בשר, או שהם יבחרו להיות טבעונים. זה לא כתוב בשום מקום שצריך להיות טבעוני כדי לתרגל יוגה, זה לא כתוב בשום מקום שצריך להיות צמחוני כדי לתרגל יוגה. אם מישהו אוכל בשר, זה לא אומר שהוא לא יכול לתרגל יוגה, או להגיע להערה, או כל דבר אחר, אבל העיקרון הראשון הוא לא תרצח כאמור, הוא להימנע מאלימות. אז אני לא יוזמת אלימות, כשיש אלימות מולי, אז כאן יש כאן איזושהי שיחה שלמה, אז מה אני עושה אם באים לפגוע בי? אז זה תמיד דדה עליי למה, מספרים שהוא תמיד אומר, I'll tell you when I'll get there. שואלים דדה עליי למה, מה תעשה אם הסינים יבואו וירצחו אותך, אם תיתן להם לרצוח אותך או לא? I'll tell you when I'll get there. אז אנחנו אומרים שבתרגול נכון, אם כל מה שאני, כל מה שאני רואה בחוץ, בעצם זה שיקוף שלי, אז גם האלימות שבחוץ היא שיקוף שלי, ואם אני ניקיתי מעצמי את האלימות, אני לא אראה אלימות בחוץ. אז עכשיו יש לנו מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אני פתחתי עם זה בהתחלה, זה משהו שמאוד, זה מטריד אותי, זה משרת שזה מטריד גם את כולם, זה לא נעים, אי אפשר לדעת, לא חשבתי שזה בכלל יתחיל, אבל once זה התחיל, אין לי מושג, ככה, זה לא נראה כאילו זה עומד להיגמר איכשהו, אני לא יודעת. אני חשבתי שאוקיי, גם אם זה התחיל, אז יהיה איזה יום יומיים של איזה כמה טילים או משהו כזה, ואז נתקדם, כאילו, אנחנו די, לא במלחמת העולם השנייה, כאילו, זה נראה כזה תלוש, כאילו חזרנו, כאילו משהו מוזר, משהו שלא, ויש עוד הרבה מלחמות שאנחנו לא שומעים עליהן, כולל המלחמה בסוריה, שאנחנו אף אחד לא שומע עליה, למרות שהיא מתקיימת כבר הרבה שנים. anyway, כל הדברים האלה שקורים בחוץ הם שיקוף פנימי שלנו, ואני אומרת, אוקיי, אני באמת לא רוצחת אף אחד, ואני באמת לא, גם לא מכה את אף אחד, אבל האם אני בכל רגע נתון שומרת על המקום הזה של לא לפגוע, לא לפגוע, גם באופן בלתי מודע זה נקרא לפגוע. גם אם אני משתפת פעולה עם פגיעה, כמו שאמרתי מקודם, לא צריך להיות צמחונים או טבעונים כדי להיות יוגים, אבל עדיין, אם אני משתפת פעולה עם המקום הזה של פוגע בבעלי חיים שהם חסרי עונים, אז האם אני עושה את זה במודע או לא במודע, האם אני עושה את זה, אם אני אוכלת כמה שיותר או כמה שפחות, איפה, האם אני חושבת על העניין הזה. אז זה העיקרון הראשון, ההימסה, אוקיי? אז גם פגיעה, שוב, יכולה להיות גם בדיבור. זה אומר שאני יכולה לדבר דיבור גס, לצעוק, ללעוג, יכול להיות שאני גם עושה דיבור סרק, זה אומר שאני מדברת הרבה, כל מיני דברים שלא מועילים לאף אחד, אז אני מבזבזת להם את הזמן, אני גם פוגעת בהם. יכול להיות שאני מדברת דיבור מפלג, זה אומר שאני יושבת עם אנשים אחרים, אני יושבת איתך ומדברת על ההוא, ואת לא מכירה את ההוא, אבל בגלל שדיברתי על ההוא וסיפרתי כל מיני דברים על ההוא שאת בכלל לא מכירה, שאת תראי אותו כבר יהיה לך דעה קדומה עליו, ולא בטוח שדעה הקדומה הזאת תהיה טובה, כי לא בטוח שסיפרתי כל מיני דברים טובים, יכול להיות שסיפרתי כל מיני דברים שהם לא מעודדים, וכשתראי אותו את כבר לא תבואי אליו את הבולה רסה באהבה, אלא תבואי עם מחשבות שאני שתלתי לך. אז גם זה נקרא לפגוע. שימו לב לדברים האלה, גם כשאנחנו מפרידים בין אנשים, כשאנחנו מפרידים ומפלגים בין מקומות, אנחנו אומרים על מישהו אחר, משהו כזה או אחר, ברשת זה נראה כל הטוקבקים פשוט מזעזע, אז זה דיבור מפלג, ויוגה, העיקרון הראשון שלה זה ההימסה, לא לפגוע, לא להיות אלימים, לא לפגוע גם בדיבור, ולא לפגוע גם במחשבה. והאם כל אחד מאיתנו יושב ועושה את זה כל הזמן? זאת שאלה. אז הבודיסטים המציאו משהו שנקרא טונדרוק, שזה שש פעמים, והטונדרוק הזה, זה בעצם שש פעמים ביום, אני הייתי אומרת שצריך לבדוק ממש כל שנייה ושנייה, אבל זה מאוד מאוד קשה, גם שש פעמים זה לא פשוט, לבחון מה עובר אצלי במיינד, מה עשיתי, האם הייתי, פגעתי במישהו, האם לא פגעתי במישהו, האם אני התנהגתי בחמדנות, או לא התנהגתי בחמדנות, האם דיברתי את האמת, זה הדברים, זה הדברים הבאים, העקרונות הבאים, העיקרון הראשון זה ההימסה, העיקרון השני זה סאטיה, סאטיה, אמירת אמת, לא לשקר. שקר גורם בלבול, מונע קבלת הנחיה. בעצם אנחנו איכשהו, הרבה פעמים גם משקרים לעצמנו, שאנחנו לא באמת משקרים, אלא שזה רק שקר לבן, או שזה ככה ככה, או שרק הגלתי פינות. אוקיי? אבל אם אני משקרת החוצה, בסופו של דבר השקר יגיע גם אליי, ישקרו לי. וגם אם אני משקרת לעצמי, כי הרבה פעמים אנחנו משקרים לעצמנו ממש, אנחנו אומרים לעצמנו שהיה ככה, ככה וככה, אנחנו מספרים לעצמנו איזשהו סיפור אחר שזה לא בדיוק ככה, ולכן מותר לנו לעשות כל מיני דברים שעשינו. אז אנחנו בעצם לא אומרים את האמת, ואנחנו פוגעים בעיקרון השני, שהוא עיקרון שנקרא סאטיה. הדבר השלישי זה אסטיה. הימנעות מגניבה וחמדנות. אי חמדנות, אי צמדות. אז אנחנו לא גונבים, ואנחנו לא לוקחים, ואנחנו לא שואלים שום דבר מאף אחד בלי לבקש רשות, ואנחנו לא עושים שום שימוש במשהו שהוא לא שלנו, בלי לבקש רשות, ובלי הרבה פעמים להפעיל את ההיגיון שלנו, האם הדבר הזה הוא טוב או לא טוב. לפעמים אנחנו לא שמים לב שגם להשתמש בזמן של אחרים או ברגשות של אחרים זה גם נקרא גניבה. אם אני עושה מניפולציות, או למשל אני רוצה להשיג משהו ממישהו, ואני רוצה שהוא אולי ירחם עליי, או יאהב אותי, וכן הלאה, ואז אולי אני בוכה, אוקיי? לא, אני בכיתי כי משהו פגע בי, אוקיי? אבל בעצם רציתי להשיג משהו אחר. אז זה ככה נראה יותר קלטוני, אבל גם פה אני בעצם סוג של גנבתי את הרגשות של מישהו אחר. אני עשיתי מניפולציה על הרגשות של מישהו אחר. זה לא אומר שאני לא אפקה, כן? זה לא אומר שאני לא אביע את הרגשות שלי, אבל יש דרך ויש דרך. יש דרך שהיא משתמשת בזולת, ויש דרך שהיא מבקשת רשות מהזולת, וזו דרך אחרת. שאותה מותר לנו להשתמש בה כמובן, אבל מותר לנו לעשות הכל, יוגה לא מכריחה אותנו לעשות כלום, השאלה אם אנחנו רוצים לתרגל פה או לא, ולאן אנחנו רוצים להגיע. אז הגניבה והחמדנות הם בעצם ביטוי של חוסר סיפוק, חוסר סביעות רצון, והמטרה שלנו זה למצוא סיפוק במה שיש, ואז שלמות תתקיים. הדבר הנוסף זה ברהמצ'ריה. ברהמצ'ריה זה שיחה, כל הדברים האלה זה שיחות מאוד ארוכות, אבל אני ממש מנסה לעשות את זה פה בקיצור ולנסות להסביר. ברהמצ'ריה זה ניתוב האנרגיה המינית שלנו ליצירה נכונה. למדתי בפסיכולוגיה, כשלמדתי פסיכולוגיה אז קראנו לזה סובלימציה. בעצם יש לנו, כולם אז בזמנו פרויד דיבר על זה שהכל בנוי מאנרגיה מינית, ואנחנו, האנרגיה המינית היא באמת אנרגיה מאוד מאוד חזקה בעולם שלנו, היא מניעה אותנו, היא מזיזה אותנו, היא גורמת לנו לעשות דברים, ולא תמיד הדברים האלה הם דברים שהם מועילים ודברים שהם טובים, ושבסופו של דבר יביאו אותנו למקום הזה דברים מועילים, דברים שיביאו אותנו, יביאו אותנו למקום טוב, למקום של הערה, למקום של תואר, למקום של... של אושר, של בליס. אז בעצם אברהם אצ'ריה זה לקחת את האנרגיה המינית ולעשות בה שימוש, לנתב אותה למקום שהוא מקום בונה, ולא למקום שהוא מקום הורס. האנרגיה המינית שלנו יכולה לגרום לנו לקנא באחרים, לגרום לנו אולי לרצות להפריד בין אנשים אחרים, לנסות להיות דברים שאנחנו לא, לפתות, והאמת שרוב העולם שלנו כרגע בנוי ומושתת על, על החוסר אברהם אצ'ריה, על כן הרצון הזה של להשתמש באנרגיה המינית, זה נמצא בפרסומות, זה נמצא בכל מקום נתון, כולם מתלבשים ככה, כולם מנסים לפתות באיזושהי דרך, כולם מנסים... עכשיו, אני שוב פעם לא אומרת שיש פה משהו טוב או רע, אני מדברת על הפילוסופיה של היוגה, ואני מדברת על המקומות שזה גורם. אבל בעצם האנרגיה המינית הזאת היא... אנחנו רוצים לשלוט בה, ולעשות שימוש בה, שימוש נכון בה, שיביא אותנו למקום מאוד גבוה, כי האנרגיה המינית שלנו מביאה אותנו מקומות מאוד מאוד גבוהים, מאוד מאוד מושרים, מאוד מאוד טובים, אבל בשימוש נכון. כשאנחנו משתמשים בה לא נכון, שרוב רובנו משתמשים בה בצורה לא נכונה, אז היא מביאה אותנו למקומות מאוד נמוכים, שמצ'קרה ראשונה, ואנחנו יכולים, הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות את זה בכל... בכל החדשות, כל הזמן, הרבה גברים, היום זה כבר יש מיטו, והיום כבר עדיין זה קורה, אבל פחות, אבל בצבא, ובכל מקום שיש למישהו עוצמה, ובכל מקום שיש מישהו כוח על מישהו אחר, הגברים, זה פשוט היה יותר קל שזה גברים, אבל זה גם נשים יכולות לעשות את זה, ניצלו את האנרגיה שלהם על הפקודות שלהם, ועל החיילות, וצוותו אותם, ונגעו בהם, והטריעו אותם מינית, וכן הלאה, היום זה פחות מקובל, למרות שאני יודעת שזה היום עדיין קיים. כי כל רגע שיש לנו אנרגיה מינית שהיא לא מנותבת למקום נכון, אנחנו ניקח את העוצמה שלנו, ואנחנו נחשוב שהיא מעצימה את הכוח הפנימי שלנו, במקום להשתמש בה בצורה בונה וטובה, אנחנו נשתמש בה בצורה לא טובה. אז ביוגה אנחנו מתרגלים גם את זה. הדבר האחרון, הדבר החמישי, ואיתו אני אסיים את השידור היום, זה אי-צמדות. היא הגירה, היא צמדות. עכשיו, יש לכולנו חפצים, ויש לכולנו מערכות יחסים, לגיטימי שאנחנו נשתמש בדברים, גם לדלאי למה יש דברים שהוא משתמש בהם, אבל אנחנו לא רוצים שהחפצים ישתמשו בנו. הכל בחיים שלנו בעצם ניתן לנו בהשאלה, שום דבר, כל הרעי, שום דבר לא... אומרת דליה, שאבא שלה, דליה קרני, תמיד אני מצטטת את מה שאבא שלה אמר, לתכריכים אין כיסים. ביהדות אנחנו קוברים ממש בלי כלום, אפילו בלי ארון, פשוט שמים גופה, כי פשוט אנחנו מאפר באת, ולאפר אתה שוב, הגוף שלנו, אנחנו לא לוקחים אותו לשום מקום, גם הגוף שאנחנו מטפחים אותו, ואנחנו משתמשים בו, ואנחנו מנקים אותו, ואנחנו מתקלחים ומתבשמים, ושמים קרמים, ואוכלים את האוכל הנכון, ועושים את הכל נכון, בסוף הוא מתקלה, הוא מתפורר, העצמות מתפוררות, גם תוך כדי החיים העצמות שלנו מתחילות להתפורר, יש גילאים שכבר מתחילים לשים לב לזה, אנחנו ברגע שאנחנו נולדנו, אנחנו מתחילים להתפורר לכיוון המוות. אז אין לנו מה להיצמד לגוף הזה, זאת אומרת, אנחנו כן רוצים שהוא יהיה בריא, כדי שהוא יביא לנו, שנוכל להשתמש בו, כדי להגיע לכל המקומות הטובים שאנחנו רוצים להגיע, וכדי לתפקד בעולם, וכדי לעשות טוב בעולם, אבל הוא לא שלנו, והוא יתקלה, ואין לנו מה להיצמד אליו. וגם לא לכל חפצים אחרים, לא לבית שלנו, זה לא שאנחנו לא רוצים שיהיה לנו בית. אבל הבית לא מגדיר אותי, גם הגוף לא מגדיר אותי, וגם מערכות היחסים לא מגדירות אותי. בן זוג שלי יכול לעזוב אותי, הילדים שלי פורחים מהקן. שום דבר הוא לא נשאר כמו שהוא, דברים משתנים. אנשים מולידים ילדים, ותמיד אומרים, כן, הילד שלי הוא הילד הכי טוב בעולם, הכי חמוד בעולם, הכי מתוק בעולם, באמת... וזה נכון, כל ילד הוא ילד הכי מתוק בעולם, כל ילד בפני עצמו, וגם ביחד. אבל בסופו של דבר, אחרי ככה כמה שנים, מגלים שהילד הכי חמוד בעולם, הוא גם יש לו אופי משל עצמו, ורצונות משל עצמו, ולא, הוא לא הבובה של אבא ואמא, והוא עושה דברים אחרים, ולא תמיד הדברים האחרים האלה, זה דברים שאבא ואמא היו רוצים אותם, לא דברים שאבא ואמא מרוצים מהם, הם לא, הוא חי את החיים שלו, כולנו חיים את החיים שלנו, למורת רוחם הרבה פעמים של ההורים שלנו, שרצו שאולי נעשה דברים אחרים, או נתנהג בצורות אחרות, או נדבר בצורה אחרת. אבל אנחנו לא יכולים להיצמד לזה שהילד שלנו הוא חייב להיות בצורה מסוימת, כי הוא כמו שהוא. והחיים כל הזמן מלמדים אותנו את זה שהדברים שלנו הם לא באמת שלנו, כי או שהם נעלמים, או שהם מתקלים, או שהם עוזבים אותנו, או שגם במערכות יחסים הכי מדהימות בסוף אנשים מתים, אז הם בכל זאת עוזבים, ובכל זאת אנחנו נשארים בלעדיהם, או שאנחנו עוזבים, ועדיין אנחנו נשארים בלעדיהם. אז התרגול הזה הוא תרגול של אי-צמדות, וזה אומר שאני יכולה לכל הדברים שיש לי, אין לי בעיה לתת אותם, ואין לי בעיה להיפרד מהם. אז כשאתם עכשיו הולכים הביתה ומסתכלים בחפצים שלכם, תראו, האם אתם, כולם אומרים, כן, אין בעיה, אני יכול לתת את זה והכל וזה וזה וזה, אבל האם אתם באמת יכולים לעשות את זה? האם באמת אתם יכולים את הכסף שלכם, שהוא אנרגיה, לתת אותו? ופה אני אסיים, כי הייתה לנו שיחה מאוד מעניינת על חמשת העקרונות של היוגה. אנחנו נמשיך לדבר על יוגה. אתם מוזמנים שוב לשאול אותי שאלות מתחת לשידור, על כל דבר שאתם חושבים ועל כל דבר שאתם רוצים לדעת שהוא קשור ליוגה וגם לדברים אחרים. אני אשמח לענות בשידור הבא. שיהיה לכולנו יום נהדר, יום מופלא, שיהיה שלום פנימי וגם שלום חיצוני. שפליטים יחזרו לבתים שלהם, שלכולם יהיה בית, לכולם יהיה מחסה, לכולם יהיה נעים ונוח, אף אחד לא יהיה מפוחד. שיהיה לכולנו טוב באמת, שאנחנו נלמד לתרגל ולהשיג את התובנות האלה של הדיבור הנכון והמחשבה הנכונה וההתנהגות הנכונה, ככה שלא נהיה מושפעים מדברים אחרים. ואני אסיים בשיר של יאיר דלל, שהיה בכינוס השלום שבוע שעבר בערבה, זמן אל סלם, שהוא ככה שיר שממש מתאים לי כרגע לסיים איתו ולאחל איתו ולברך איתו, זמן אל סלם. תודה רבה, נעמתם לי מאוד להדליק את האור, רדיו סול. יום נעים.
يا حبيبه نفسه تهمي